שלום, עבר הרבה זמן מאז הקלטת הפרק האחרון, ואין חזרה נעימה יותר מאשר לפגוש כאן את מיסטר צ'קאל טביב.
הלו,
שלום. שחר טביב, הלו, מנכ"ל ומייסד Slice Knowledge. איש מקצוע, 30 שנה כבר בעולמות של הלמידה הארגונית, דגש על שיפור ביצועים בחברות וארגונים. איש עם ים של ניסיון, אז שחר, איזה כיף שאתה פה.
אהלן, תודה רבה.
שחר, אנחנו מתחילים כל פרק באופן שיטתי, והוא שהחבר שמתראיין פה מספר על הסימון האחרון שנפל לו. אז שתף.
אוקיי, אז הסימון האחרון שנפל לי, הוא בעצם מדבר על זה ש-AI זאת לא מטרה. אי אפשר להגדיר AI כמטרה.
מה זה אומר?
המטרה היא לשפר משהו, AI הוא כלי. אחד הכלים אפילו, לא תמיד המרכזי. הוא אחד הכלים.
ומה גרם לסימון ליפול? מה היה הטריגר?
שפשוט נמאס לי שאני שומע כל הזמן AI, חודש AI, שבוע AI, עשיתי AI, הנה AI והנה AI. וראיתי שזה בעצם נהיה מטרה בפני עצמה, אבל לא יכול להיות שמגדירים את הכלי כמטרה.
מהמם. טוב, אז אנחנו נדבר הרבה על בינה מלאכותית ועל יישומים של בינה מלאכותית יוצרת בעולמות של ניהול ידע ולמידה. אז אנחנו יוצאים שנייה לאות פתיחה וחוזרים עוד רגע עם קצת מידע על שחר והרבה הרבה הרבה בינה מלאכותית.
יש.
איך הופכים את הידע מנכס של האדם הבודד לנכס של הארגון כולו? ברוכים הבאים לפודקאסט ניהול ידע זה לא שמלץ, עם אורטל שמלץ. מובילת תהליכי ניהול ידע ב-20 השנים האחרונות במגוון רחב של ארגונים.
טוב, שחר, אז תן קצת רקע מקצועי למי שלא מכיר, תחזור איזה 30 שנה אחורה מאיפה בכלל הגעת לעולמות הלמידה.
אני חושב שדי התגלגלתי לזה, תכלס. כמעט כל מה שעשיתי בסוף הסתיים בהדרכה. נהייתי מדריך של זה. אפילו פעם ניסיתי לברוח מזה. הלכתי לעשות, עבדתי בסנפלינג, ונהייתי מדריך של סנפלינג. ראיתי שאין...
איך שראיתי אותך ישר אמרתי, זה היה מדריך סנפלינג פעם.
כן, לא משנה מה אני עושה, אני בסוף מסיים את זה בטריינינג. התאמנתי בקראטה הרבה שנים, אז הייתי גם מדריך. הייתי בצבא גם מדריך. אחר כך הלכתי לעבוד בביזנס, אז גם אחר כך הדרכתי מכירות ושירות ושימור.
לא, זה ממש בגדר נטייה טבעית, כלומר זה אפילו לא איזה משהו שתכננת וכולי, כל דבר שהתחלת בסוף סיימת כמאמן ומדריך בתחום שלו.
כן.
אז, אבל ספר על העבודה הראשונה שבחרת לעסוק בזה ולא התגלגלת לזה בעולמות הלמידה.
אז עבודה הראשונה שלי אחרי הצבא הייתה בפלאפון. הייתי חלק מהמוקד בהתחלה, ואז...
שחר, עושה פה בכוונה רעשי רקע כדי לעצבן פה את כולם.
כן, זה חלק מהמהות שלי, העצבים. אז כן, אז הייתי בפלאפון, הייתי במוקד, ואז שוב, נהייתי מדריך. ואז התחלתי שם באמת, התחלתי ללמד בעצם את הנושא הזה של מחירות ואיך עובדים במוקד בצורה טובה, איך משפרים את זה. ובניתי בעצם קורס שהוא כמו תהליך מחירה. זה היה המודל הראשון אני חושב שיצרתי.
מה זאת אומרת קורס שהוא מודל של מחירה? מה הכוונה?
למשל, לתהליך מחירה יש זאת אומרת, לשלב מחירה או בכלל לתהליך מחירה יש ממש שלבים. שלב ראשון, המקרב, המברר, כל האלמנטים האלה. אז בעצם הקבלתי את התהליך הזה גם בהדרכה בפועל.
כלומר, לקחת עקרונות של מכירה לתהליכי הדרכה עצמם, כדי
כן.
שאנשים יהיו אינגייג' כאילו
כן.
תהליך ההדרכה?
אפילו למשל, אם היית צריך פיפי במהלך הקורס, היית צריך שכנע. למה לתת לך, למה להוציא אותך באותו רגע?
למה זה היה חשוב אבל?
כן, למה... קודם כל, החוויה הייתה כזאת.
וגם... הם היו אנשי מכירות, כלומר, אימנת אנשי מכירות, ולכן הקורס היה בתרבות הזאת?
הם היו חדשים לגמרי, אבל כן, זה היה חלק מהתהליך, שבעצם ראיתי שכשאני מחבר את זה למצבי האמת, אז האינגייג'מנט הרבה יותר גבוה.
תקשיב, זה ממש מגניב מה שאתה אומר, כי זה מחזיר אותי גם way back איזה 20 ומשהו שנה, כשאתה בונה תוכניות הדרכה, אז כולם מתעסקים בתכנים ובתוכניות, בקונטנט עצמו, בתוכנית.
כן.
או בשיטות ההדרכה. אבל הקורס, או מה שדיברת על מצבי אמת, נקבע הרבה מאוד ממה שנקרא תרבות או אופי של הקורס, או מהאווירה.
המהות, כן.
מהמנגינה של הקורס. זה מזכיר, כשהייתי בצבא, זה היה גם התפקידים הראשונים שלי בתחום ההדרכה, פיתחנו קורס למה שנקרא מדעני מרחב. זה חבר'ה שהיו הולכים לעשות הכנה לצה"ל בבתי ספר, בחוץ. והם לא היו באיזה אווירה צבאית, הם היו בדירות לבד, הם קמו לבד, לא היה מסדרי דגל, לא היה אף אחד שהשקים אותם, בדק אותם, כלום, הכל לבד. אז הבנו מהר מאוד שפיתחנו את הקורס החדש, שהתכנים יכולים להישאר אותם תכנים, אבל התרבות והנורמות התנהגות צריכים להשתנות מהותית, והם מהר מאוד, אחרי שבועיים, שלושה, לעומת הקורסים המקבילים שרצו אליהם, היו עצמאים לגמרי, כלומר, פגשנו אותם בשמונה בכיתות. כולם מ-6, היה להם איזה שעתיים של רוטינות, עם איזה, ומצעידים אותם, ובודקים. הם לא, אמרנו, חבר'ה, אתם צריכים להגיע בסטנדרט הזה, לחדר אוכל בשמונה, שהכל יהיה פיקס. כדי לתרגל אותם באמת לעצמות, וזה ממש מקביל, וזה נורא נורא מעניין.
כן.
אז היית בפלאפון.
כן, אז הייתי בפלאפון. אחר כך גם חשבתי שהקורס, אם הוא כבר קורס, ורוצים לחבר אותו למחירות, אז אולי צריך שיהיה לו גם יעדים. ליעדים מעשיים שמחוברים מה שנקרא לביזנס. אז בעצם הגדרתי גם יעדי מחירות לאנשים של הקורס, ואני הייתי כאילו המדריך של הדבר הזה.
לא אמרת, האפקטיביות של הדרכה בסוף תימדד בשורה התחתונה, והיא לא מסביעות הרצון של הלומדים בסוף הקורס, איזה ברקס נחמד ואיזה אווירה מגניבה של מחירות הייתה, אלא בסוף שהם יעלו את הביצועים שלהם.
נכון.
וזה נמדד.
זה נמדד. אז התחרנו בין אנשים שהיו בקורס לכאלה שהיו כבר בשטח, ועצם התחרות ועצם התהליך הזה גם היה חלק מהאווירה של הקורס, שמקדמת את התהליכים האלה. אז שם התחלתי, בעצם לפני זה כמובן בצבא הייתי הרבה מאוד, הייתי גם בהדרכה, וגם שם היו הרבה עניינים, לא את הכל אפשר ככה לספר, אבל בגדול זה היה חלק מהתהליך. אחר כך בעצם מפלאפון, כבר פתחתי עסק שלי, היה לי עסק משלי, שאחר כך נמכר לאחת החברות, ומשם התגלגלתי.
שגם עוסק בעולמות הלמידה?
כן, גם למידה. זאת אומרת, הייתי הרבה, זאת אומרת, גם החברה שלי הייתה חברת למידה, פיתוח, הדרכה, מתוקשב ולא מתוקשב. אני לא אף פעם לא ראיתי איזושהי הפרדה דיכוטומית בין הדרכה מתוקשבת לפרונטלית. אמרתי, כל הסט של הכלים צריך להיות קיים, ואני כאיש הדרכה צריך להכיר כל מיני אזורים שעליהם אני אמור לתת מענה. אם זה פרונטלי אל מול מתוקשב, אני צריך להיות טוב בשניהם. אם אני נותן מענה לחברות עסקיות, אני צריך להבין איך מנתחים חברה עסקית, ומה האתגרים שלה, ומה היעדים שלה, ומה עובד בה, ומה עובד פחות. ובעצם זה היה התהליך, אז התקשוב או הדברים האלה של אם אני אונליין או אופליין או פרונטלי, זה לא ממש משנה.
היה עוד איזה פלייר בארגז הכלים שלך מבחינתך.
כן, זה לא משנה.
תגיד, ואז כאילו חברה שאתה מקים או מיזם שאתה מקים ונמכר,
כן.
שזה גם העניין של היוזמה, נדבר עליה בהמשך, כן, על להיות יזם בתוך הדבר, שזה כנראה כמו הלמידה, איזה משהו אינרנטי במי שאתה. אז אתה מוכר את החברה, ואז מה הדבר הבא שאתה עושה?
אני נכנס בעצם לתוך החברה שקנתה את החברה שלי, ומתחיל לעבוד גם גלובלי, זה בעצם חלק התהליך שפתאום התחלתי לעבוד.
הסתכל על העולם.
כן, גלובלי, וראיתי שקודם כל אנחנו לא נמצאים במצב של חסר, אנחנו טובים כמו כולם, כמו השאר, זה לא שאנחנו פחות טובים, או יש מקומות אחרים שהם מדהימים או משהו כזה. כולם עם אותם אתגרים, האתגרים דומים, התחלתי לראות הרבה דומה. התחלתי להיות בחברות עסקיות, לעבוד המון עם חברות עסקיות. אז עוד לא עבדתי עם חינוך או אקדמיה בכלל, אלא רק לחברות עסקיות, לשיפור הביצועים שלהם, לשיפור התוצאות העסקיות שלהם, הרבה פעמים גם התהליך ש...
אתה מדבר על שלבים כמה, 20 שנה אחורה, נכון? משהו כזה, זה כאילו היום נורא מדובר, אנחנו נדבר על זה בהמשך, חזרנו מכנס של טכנולוגיית למידה בלונדון השבוע, שהיה מאוד מאוד מעניין, וכולם עסוקים בדאטה וב-ROI ובמדידה והחזר השקעה ושיפור ביצועים, וכאילו אתה מדבר כבר 20 שנה אחורה, כאילו זה משהו שהוא מובן מאליו, שאנשי מכירות צריכים לצאת אנשי מכירות טובים יותר, וצריך למדוד את זה, וגם הסיפור של להבין את הביזנס והתרומה על ה...
נכון.
שהאיש הלמידה הוא שותף עסקי מרכזי בתוך הדבר הזה, וזה 20 שנה אחורה בערך.
כן, זה פשוט, בוא נגיד, אחד זה יותר קשה לטעמי, כי אתה מכניס את עצמך לאותו מקום. בחלק מהמקומות אפילו היעדים שהיינו צריכים להשיג היו חלק מה...
הם כרוכים ב...
הם כרוכים אפילו ב... כן, בשכר שאני מקבל או בזה. אז אני חושב שקודם כל זה לא רק לאמן מישהו, אלא ממש להכניס את עצמך פנימה לתוך האתגרים שיש לו.
לתוך התהליך והאתגרים שלו, כן.
ואז זה מחייב גם אותך, אבל גם אותו. אי אפשר להצליח בזה לבד. ואיפה שלא ראיתי שיש לזה סיכוי למשל, אז לא נכנסתי לתהליך בכלל. אבל אם היה תהליך, אז בעצם עשינו עבודה משותפת על כל זה, ובעצם ראינו איך אנחנו מביאים את הארגון לתוצאות טובות יותר.
מהמם. אז אתה נכנס לחברה שקנתה אתכם ועובד שם, ועבודה גלובלית וארגונים מסחריים וכו'.
כן. ושם בעצם הייתי גם בעבודה בגאנה, נסעתי לגאנה כחלק ממכרז.
כולם נוסעים לעבוד בגאנה, זה בסיסי, זה תחנה ראשונה של כל אנשי הלמידה.
נכון, אז אני מניח שכל אחד כבר עשה איזה אחד או שניים גאנה כזה.
לפחות גאנה אחד בכלל.
היה אחד הדברים המאתגרים והמעניינים שעשיתי, אני חושב, וזכינו במכרז של הבנק העולמי, בעצם למיפוי של האוכלוסייה דרך תעודות הזהות, לא אין, אין תעודות זהות.
תקשיב, זה מזכיר לי, טוב, כנראה זה עניין אפריקאי או משהו לגבי היבשת, כי אותו דבר בדיוק היה לי פרויקט שעשיתי באתיופיה. עשינו פרויקט בכלל אחר לגמרי, טכנולוגי לחלוטין של ניהול נתונים וניתוח נתונים ומידע לתמוך באיזה סטארט-אפ כאילו באזור שם. ומי שחיזר אחרינו בלי סוף היו חברות הביטוח, מכיוון שלא היה מרשם אוכלוסין ולא היו תעודות זהות, אז המספרים החד חדרכיים, המפתחות של המערכת מידע הטכנולוגית, כאילו היו באמת מבחינתם, הם רצו לקנות את הדאטה כדי למכור ביטוח חקלאי, קטע.
אז כן, זה מדהים, הפרויקט הזה היה בעיניי אחד המיוחדים, גם המענה שהגשנו, כאילו אתה מוריד, כאילו חומר יורד מלוויין פעם בכמה ימים, ואז החומרים שבנינו נכנסים פנימה, בניתי איזשהו מערך שלם של אנשים מנהלי צוותים מתוך האוניברסיטאות ומדריכים לכל אורך המדינה בעצם.
שהתכנית של הפרויקט אבל הייתה מה? מה הייתם צריכים לייצר?
בסופו של דבר היינו צריכים לדגום את האוכלוסייה, והיינו צריכים להדריך את המדריכים ואת הסוקרים ואת הדוגמים, זה ממש כמו, דומה למפקד אוכלוסין.
למס, כמו בדיוק. ממש הלשכה מרכזית סטטיסטיקה.
כן, דומה לזה, דרך, באמת דרך הביטוח, כי האינסנטיב אולי היחיד, נכון. זה הביטוח, שהם היו רוצים, הם רוצים ביטוח רפואי.
מדהים.
אז דרך זה בנינו את כל המערך הזה, מערך של כל המדינה, כאילו
מדהים.
הייתי צריך להציג בפרלמנט.
סל, ואחרי זה צאתה לפנסיה בעצם, כי מה יש לעשות אחרי זה?
כן, אחרי זה לא נשאר לי כלום. הייתי יושב בארומה ושותה לי קפה.
מעולה. אז פרויקט בגאנה, שזה באמת איזה טוויסט מגניב לעבודה גלובלית מסוג אחר, מדינות עולם שלישי וכו', ואז מה?
וזהו, ואז לא פרשתי עדיין. זהו, אז הייתי שם כמה שנים, ואז נקננו שוב. החברה שקנתה אותי, ואז ג'ון ברייס קנו דרך מטריקס, קנו את החברה, והייתי עוד 3 שנים בג'ון ברייס, תפקידים דומים, הייתי סמנכ"ל שם, והתקדמנו גם, גם שם הייתי בכל מיני, גם בכנסים, וגם הדרכה והטמעה של מערכות, והרבה אי-לרנינג, והרבה פרונטלי בעצם, דרך מטריקס, אז גם שם היו המון המון חיבורים עסקיים, וחיבורים לתוך הטמעה של מערכות בארגונים, והטמעה של תהליכים בארגונים, וניהול ידע בארגונים, וכל החלקים האלה התחברו בעצם ביחד. זהו, אז הייתי שם 3 שנים.
גם. זה מעניין, כשאנחנו מדברים על ניהול ידע, למי שלא שמע את פרק האינטרו, מה שנקרא לפני מלא זמן, אז באמת מדברים על זה שניהול ידע מורכב מ4 פילרים בגדול. אחד זה באמת הכלים והטכנולוגיות, כלומר התשתיות, מה שנקרא, התו של התשתיות, של מה שמאפשר את ניהול הידע לצורך העניין. האזור של הקונטנט עצמו, של התוכן עצמו, של המידע, של הידע, של הנתונים, שזה באמת, את זה נושא את המטוסים, מה שנקרא. העולמות של תרבות ארגונית ובהקשרים האלה, והעולמות של תהליכי העבודה שהתייחסת אליהם.
כן.
ונראה לי כשנגיע עוד מעט לסיפור של בינה מלאכותית, ננסה להתייחס גם להיבטים האלה קצת, כי זה נראה לי ממה שאתה אומר מאוד מתחבר לתפיסה שלך לגבי איך מטמיעים תהליכים וטכנולוגיות בתוך ארגונים, אז נדבר על זה תכף. אז ג'ון ברייס, אחרי שניקנתם והיית שם 3 שנים, מה התחנה הבאה?
תחנה הבאה, רציתי קצת לעבור שוב פעם להיות לקוח בעצם, ללכת וממש לעבוד עם הידיים. אני חושב שזה מאוד חשוב שאנחנו
כן, המעבר שלך מאוד מעניין, בין להיות ספק ללהיות לקוח, קצת להיכנס תמיד מתחת למטריה של מי שאתה עושה לשירות.
אני חושב שזה מאוד חשוב גם שאנחנו נהיה walk the talk. זאת אומרת, אנחנו אנשי הדרכה, אנשי למידה, קודם כל אנחנו צריכים ללמוד, קבוע. לפעמים אני פוגש לי, אני מגיע לכל מיני מקומות, שואל כמה מכם למדו משהו אתמול, ויזום, לא בנתקלתי, אלא ממש בזה.
כן,
זה
בכוונה.
חלק מהעבודה, כן, בדיוק בכוונה.
אבל מהיכרות שלי איתך, הדבר הזה הוא באמת walk the talk, כלומר, הדבר הכי מנג'ס אצלך, זה הנוטיפיקציות שלך. כן. את לא מאמינה, קיבלתי עכשיו...
כן, חדש.
חדש מהבוקר.
יצא אתמול.
סיכום של 15 מקורות שעוסקים בנושא הזה, אז את לא מאמינה.
נכון.
נכון, זה כאילו ממש חלק מהטבע היומיומי שלך. אתה מייצר כלים שתומכים את הלמידה היומיומית.
יש לי ממש מנגנון שלם כבר שנים, ש... עובד מביא, כן, עובד בשבילי, מביא לי,
ללמוד.
מסנטז לי ומביא לי את החומר
אז לאוס. תקשיב, תן טיפ אחד עכשיו, אם אנשי למידה רוצים לייצר את המנגנון, כי אחת הבעיות שגם לי יש תיקייה של 30 שנה שחשוב לקרוא. לא הגעתי אליה. החומר התיישן, לשמחתי. כן, חובה לקרוא, חשוב ללמוד. לא הגעתי אליה, כן? אבל תן שנייה איזה טיפ או תובנה עם אנשי למידה, באמת אומרים, וואלה, הוא צודק, אנחנו צריכים לשמור על למידה בלתי פוסקת כל הזמן.
לסגור.
אין לנו זמן, אין לנו את זה. אחד.
לסגור זמן ביומן. אחד, זהו.
אתה אומר, שימו את ה-20 דקות,
כן.
לא משנה מה תלמדו, שיהיה ריטואל.
זמן כזה שסגור ביומן ללמידה, כתוב, אני לומד, זהו. ככה צריך להיות כתוב, זה השם של זה. לומד, לא עושה משהו אחר, לא תוך כדי.
פיתחו יומנים, בבקשה.
פיתחו יומנים, אנא הכניסו, אני לומד. זה הכל.
אני עושה תכף.
אז כן, זה פשוט אין זמן, זה לא שאין מה.
כן, יש המון, כן, ברור.
אז כאלה, וגם שיהיה דברים שאתה נהנה, לא חייב ללמוד לדעתי, רצוי ללמוד דברים גם שהם מסביב, לא רק את ה...
בליבה של הלמידה.
כן, לא רק את הליבה עצמה, אלא מסביב. כי קודם כל, למידה באופן כללי, לעסוק בלמידה, זה כולל בתוכו הרבה מאוד תחומים. אתה צריך להבין מה זה ביזנס, במקרה שלי לפחות.
כן.
מה זה חינוך, מה זה פסיכולוגיה של הלמידה, מה זה התנגדות, למה מתנגדים. כל מיני אלמנטים כאלה שהם... לא הארדקור, כן, לא הארדקור של הלמידה.
אוקיי, אז אנחנו חוזרים חזרה כאילו לסיפור הזה של חזרת להיות בצד של הלקוח, מה זה אומר?
כן, אז עבדתי בחברה בשם גילקר, חברה גדולה בעצם שעוסקת במולטימדיה של הרכבים שמגיעים מחול, היא מתקינה אותם, מעברתת אותם וכולי, אז עבדתי שם גם תקופה, ניהלתי ממש אנשים, לא קשור ללמידה בכלל, הייתי שם מנהל השירות, מוקד הקמתי, קשרים עם מוסכים וכל מיני דברים כאלה כרגע של עבודה.
כלומר, אתה להיות לקוח של עולמות הלמידה, זה מה שאתה אומר.
נכון.
כלומר, נכנסתי חזרה להיות איש מקצוע מן המניין, מה שנקרא.
כן.
מנהל שירות, מנהל סניף, מנהל זה, ודלברו כן. לי הדרכה טובה, אני צריך להכשיר את העובדים שלי.
בדיוק.
ובעצם... מה למדת מזה? זה פרספקטיבה מגניבה.
כן. קודם כל... למדתי שלנהל, כאילו אני כבר שם הרבה זמן, אבל שוב, לחזור לזה, להיות מה זה, לדעת מה זה מנהל שירות, מה זה אפילו...
לא, אבל עזוב, מה למדת על עולם ההדרכה, מהצד של הלקוח?
על עולם ההדרכה.
כן, עולם הלמידה, על ניהול הידע, מהצד של הלקוח. כאילו מה, איזה אינסייט, הרי לא נשארת שם, אנחנו יודעים, נכון?
כן.
נשארת אחרי זה חזרה ל-back to base, מה שנקרא. אז מה לקחת משם כאיש למידה?
קודם כל, שהתרבות של הלמידה כרוכה חזק בניהול ידע. חזק מאוד, ואם אין ניהול ידע, מאוד מאוד קשה לייצר טריינינג בגופים שזזים מהר. זאת אומרת, אז בארגון שאני הייתי בו, הנושא הזה של ההתקנות, או האלמנטים האלה של סטפ ביי סטפ, ואיך עושים את הדברים, לא היו ממופים. זה לא משהו שהיה ממופה.
כלומר, התהליך עצמו, הידע עצמו, know-how, של איך בכלל עובדים,
כן.
לא היה מובנה.
לא
ואז
היה.
אין משמעות להדרכה אם הידע
נכון.
עצמו לא קיים.
ואז אוקיי. התחלתי למפות טעויות, שגיאות ודברים מהסוג הזה, וראיתי בעצם שהדבר הזה כרוך אחד בשני. ברגע שאני משפר את ה-step by step, או את ה-processes של העבודה, אני יכול גם להדריך איך זה, ואז אני יכול להראות גם את הקשר, איך הטריינינג משפיע בעצם על הביצועים עצמם.
תראה, זה נורא מעניין, כי כשאני מגיע מהצד של הספק, כן, של ניהול הידע, אז אנשים מבחינתם כאילו קונים שירות שלדעתם הוא באמת קשור כמו בהדרכה, כן? קשור נניח בהנגשה של המידע באמצעות כלי כזה או אחר, לא משנה. או הם רוצים לכתוב נעלי עבודה, או הם רוצים משהו. והם תמיד, אין כמעט פרויקט אחד לאורך 20 ומשהו שנים שאני עושה את זה, שלא נדרש מה שאתה אומר, להגיד להם, חבר'ה, חסר פה ה-know-how, המתודולוגיה חסרה, כלומר,
כן.
התוכן חסר. ואז חוזרים עם אנשים, עכשיו, לפעמים זה נהיה מאבק אימתנים, כי אתה פתאום צריך להגדיר פעם ראשונה, לקחת דברים שהיה מאוד קל שהם ממורפיים ולא מוגדרים, כי אנשים מסגשגים שם ועושים מה שהם רוצים, אגב, כולל טעויות, כי אתה אומר, איך אתה יודע אם זו טעות?
נכון.
הרי אין תורה להתייחס אליה. ואז בעצם מתחיל איזה מין פרויקט צעד שיכול להימשך חודשים בכלל, שכתיבת תורות העבודה ותפיסות ההפעלה של הארגונים, עוד כשלב מקדים בכלל לפני שהם מגיעים ל-wishful thinking של מה שהם רצו, של הנגשה של המידע ודחיפה שלו באמת לזירת העבודה היומיומית של העובדים, וזה כמעט קורה בכל פרויקט שהיא נוגעת בו הסיפור הזה.
נכון, זה בעצם ברגע שאתה, תראו, תיאוריה טובה זה תיאוריה שהיא מעשית, בסופו של דבר, משפיעה על המעשה. אני חושב שבתור מנהל, ראיתי שיותר קל הרבה פעמים להגיד, טוב, בוא נביא עוד בן אדם, מאשר בוא נייעל את התהליכים. אבל ברגע שיעלנו את התהליכים, אז קודם כל, כושר הייצור שלנו גדל, משמעותית. משמעותית. מאשר אם הייתי מביא עוד בן אדם שהיה מעלה לי עוד בקצת.
מה שאתה אומר גם הוא נורא מעניין, הסיפור הזה באמת של לפתור כל בעיה בעוד כוח אדם. כלומר, כן. זה נורא קל. א', זה פונקציונלי, ב', אנחנו פולנים קצת חלקנו, אז יש תמיד את מי להאשים, כי הבאת עוד בן אדם, וזה לא עובד, אז הוא לא עשה עבודה טובה, אז זה גם נורא נוח. אבל אני חושבת שהסיפור הזה באמת של לייצר מנגנוני עבודה ומכניזמים וממשקים בין אנשים, זה הרבה יותר מורכב, כי זה לא אדם אחד שאחראי על, אלא זה קבוצה שצריכה לקיים קשרי גומלין כדי שמשהו יקרה. אני חושב איזה פרויקט כזה שהגדירו לי את זה כתנאי סף. כלומר, אמרו לי, תקשיבי, אין יותר משאבים, אנחנו צריכים להפוך את התהליך הזה ליותר אפקטיבי. הוא לא, אגב, בעולמות ההדרכה דווקא. התהליך ההדרכתי לא אפקטיבי, הוא לא מביא את האימפקט שאנחנו רוצים, אין לנו תקורות נוספות להוסיף, תמצאו פתרון אחר שמביא תוצאות אחרות, והפתרונות באמת הם דרך מנגנונים, ובכלל לא דרך כוח אדם.
נכון, והרבה פעמים הדבר הזה של ההגדרה, המטרה שמגדירים בהדרכה עצמה, היא צריכה להיות איזה מוצר, אם זה אדם, אז איזה מוצר, או איך האדם הזה צריך להתנהג, ומתי ותוך כמה זמן. זאת אומרת, אם אני הכשרתי אותו הכי מהר שיש, אבל לקח לו להיכנס לתפקיד עוד כפול זמן,
כן.
אז זה לא טוב. Mm-hmm. ואם אני הכשרתי אותו המון זמן, אבל הוא מגיע והוא לא...
הוא נשאר חצי שנה כן, בתפקיד.
כן, אז זה גם כן לא שווה. זאת אומרת, יש פה הגדרה של יעדים ומטרות שצריכים להשקיע בהם, על מנת לייצר, ואני חושב שזה לא רק בעולם העסקי, זה גם בעולם האקדמי, גם אפילו ב-K-12 ואצל ילדים. צריכה להיות מטרה ברורה, מטרה לא חייבת להיות מטרה בכסף, או במה הוא ידע לעשות, אלא גם בהבנה, וגם מטרות, יש מטרות רגשיות.
יש שם המון, כן,
מטרות. הרבה דברים מהסוג הזה.
אז תגיד, אז היית בחברת רכב, מדיה ברכב, ואז מה?
ואז עברתי לאקספרטים. ובאקספרטים הייתי 9 שנים, mm-hmm. עד לפני, עד בעצם סוף 23, 24 כבר המשכתי הלאה. אז הייתי שם הרבה שנים, זו חברה מצוינת, ושם בעצם נכנסתי וגם הייתי ביזנס דבלופמנט, זה היה חלק מהתהליך. בעצם פיתחנו הרבה דברים שקשורים, פיתחנו הרבה הדרכה, גם מתוקשבת וגם לא. כהמשך בעצם לעבודה עם ארגונים.
תגיד, ואיך מתוך זה, כי בגלל שזה הסטפ האחרון אצלך בארגונים, לפני שיצאת כאילו דרך חדשה שתכף דבר על סלייס נולג', איך התגלגלת בכלל לסיפור של בינה מלאכותית? כאילו איך, אם אתה זוכר אפילו את החוויות הראשונות, או את הניצוץ הזה שאמרת, אין, זה הדבר הבא שאני רוצה לעשות.
כן, אני חושב שזה קודם כל היה לי בראש, הדמיון הטריד אותי הרבה זמן. אמרתי, אני הולך המון 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 לארגונים. עברתי את כל הסוגים, אני חושב, של הארגונים, מביטחוני והייטק ומפעלים, פיננסי, עמותות, כמעט כל סוג, כבר הייתי לפחות בכמה כאלה, וכל אחד מרגיש בעצם שיש את הבעיה או את האתגרים רק אצלו.
הוא הכי מיוחד.
כן, רק בדיוק. הוא הכי מיוחד, הכי שונה, עוד לא נתקלתי בכזה אף פעם, אבל בוטום ליין אני אומר, בונה, זה כמו מה שהייתי אתמול, אותו דבר. אותם בעיות, אותה זה, אותם אתגרים, אותם זה. אז איך זה יכול להיות שכל אחד מרגיש שרק לא יש את זה? והפתרון הוא מאוד דומה גם. אז התחלתי לראות שהדברים האלה הם אותו דבר. אז בעצם, אם ככה, למה לא עושים יותר, מוצאים את הדומה ומכניסים את זה? אז התחלתי לחשוב שיש בזה מתודה. זאת אומרת, אני יכול לחבר מתודה לפי הסוג של הנושא. בוחר את הנושא, אני יודע שזה יתאים כמעט לכולם אותו דבר. והתחלתי לחשוב על זה הרבה ולנסות לייצר את הדבר הזה.
איפה זה פגשת בינה מלאכותית? כאילו, מה היה הטיפינג פוינט של האירוע?
ואז פתאום יצא, ראיתי את הדלי הזה. ניסיתי כמה דברים לפני זה, הרבה דברים לפני זה. זה חלק אני חושב שחלק מהדברים שאני הכי גאה בהם זה הכישלונות שלי, יש לי המון. ניסיתי מלא, 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 מלא דברים שאו היו מוקדם מדי, או הייתי בטוח שהם הצליחו והם לא הצליחו. זה חלק
מהמסע הזה.
מהיופי, כן, yeah. בדיוק, מהמסע שאני מאוד נהנה לעשות עדיין. אני נהנה לטעות. אני חושב שזה אחד הדברים הכיפים לפעמים, לעשות משהו, להיות בטוח בו, ואז להתרסק על הטוסיק.
איך אתה מוצא בזה הנאה?
קודם כל זה מעניין כי אתה חדור, חדור מוטיבציה לעשות
כאילו
משהו.
כאילו הפתעה מגניבה אותך, כן, שאתה אומר, אני באתי, כן, זה
אומר,
בטוח מצליח.
בטוח, ואני... כן, הייתי בטוח שזה זה. פתאום אתה אומר, זה לא זה. לא,
זה לא זה.
לא, לא. זה לא זה, צריך אחר לעשות. ואז בדרך כלל הסטפ 2 של זה,
כבר יותר
הוא,
טוב.
הוא יותר טוב. אז היו לי דברים שניסיתי לעשות אותם לפני הבינה המלאכותית, אבל בלי בינה מלאכותית זה היה פשוט קטסטרופה. זאת אומרת, זה לא הצליח להתרומם. ואז הגיע השפיץ של זה, הבינה הקצת, ההבנה מאוד קטנה של דלי וכאלה, שבעצם אתה רואה תמונה של איש עם 12 אצבעות, 4 עיניים ושלושה אפים כאלה, ועדיין אתה נגנב, איך זה יכול להיות? כן. איך זה יכול להיות? והוא עדיין עונה דפוק וזה, אבל הבנתי שזה שם. וכל הדברים שבעצם התחברו לי ביחד, התחלתי אבל לפני שהבינה המלאכותית הייתה שם, אלא משהו לייצר יותר מהר.
אני אגיד לך מה אני לומד ממך בזה, סתם מהשיחה של החצי שעה האחרונה. כן, אחד, אתה סקרן, אתה למדן, כן, אינסופי כזה. אתה מוכן להתנסות, כאילו אכפת לך להיקשל, כאילו זה לא מביך אותך, זה מצחיק אותך, זה כאילו מביא אותך לדבר הבא מבחינתך.
נכון.
אז היית מהראשונים לגעת ולשחק עם זה, כי אמרת, א', אני מזהה פה איזה מגמה, כי אני נמצא באיזה רוד כזה, ראיתי טכנולוגית, אני מכיר. שתיים, לא אכפת לי לשחק עם הדבר הזה, זה מריח כמו משהו שיהיה מדהים עוד מעט, וגם לא אכפת לי להתרסק על התחת.
כן, אני חושב שמה שאני יכול להגיד בוודאות שמאפיין, זה שאני חייב, זה לא שאני רק רוצה, אני חייב לפתור.
בעיות.
בעיות.
כלומר, אם אני עושים לך מזהה מוטיבציות כזה, מה המוטיבציה מספר אחת שלך?
לפתור.
אתה פרובלם סולבר.
כן. אני לא יכול, אני לפעמים מתקשה לשים את זה בצד עם הבעיה
מול, ובגלל זה אנחנו מסתדרים כל כך.
עם הבעיה מולי. יש לי בעיה מולי, אני לא יכול
להניח,
אני לא יכול להניח לה. אני יודע שזה פתיר, אני רק לא יודע עדיין איך.
כן.
אבל אני חייב לפתור. אז זה מתחבר לא רע לארגונים, זה מתחבר לא רע
להתנסויות.
להתנסויות.
להכיל כישלונות, כי אתה יודע שאתה בדרך לפתרון של הבעיה.
אין לי אהבה מיוחדת לטכנולוגיה. אני לא אוהב טכנולוגיה, אני גם לא שונא. זה כמו היחס שלי לאוטו. אני לא אוהב מכוניות. זאת אומרת, זה לא אם אני רואה עכשיו...
זה נעם פונקציונלי.
כן, אני צריך להגיע מ-A ל-B, אני צריך שיהיה תא מטען כזה או כזה.
וזהו.
ואין לי כוח שהוא יתקלקל. אם הוא יתקלקל, אני אתקן אותו. אבל...
מגניב. תגיד, אז אמרת, אז הדלי וההתנסויות הראשונות באמת של ה-Generative AI וכו', ואיפה זה מבשיל לכדי משהו שהוא בכלל בר ביצוע ברמה המקצועית, ואתה מבין שיש פה אזור מקצועי ומסחרי פוטנציאלי לעבודה אמיתית. ומספיק כזה כדי לעזוב את אקספרטים ולעשות משהו חדש.
אז קודם כל זה התחיל לגדול לאט מעצמו. ראיתי שזה ברגע שהכנסתי לתוך המקום שכבר עבד על סלייס עוד הייתה כבר קיימת. רק בהתחלה שלה והייתה קיימת. ראיתי שאני מתחיל להכניס את הבינה וזה סוגר פינה שגם ככה סלייס הלכה אליה. סלייס רצתה לפתור את הפיתוח המהיר של התוכן. זה מה שהיא רצתה לעשות.
כלומר, המטרה כבר הייתה מוגדרת מראש,
כבר
היה איזה מוצר ראשוני.
כן, אני חושב שמה שאולי החלטה חשובה שקיבלתי בלי איזה חשיבת עומק גדולה מדי, אלא מין אינסטינקט, חשבתי שיהיו עוד כאלה באותו רגע שזה עלה, הבינה המלאכותית הזאת, הדלי הזה. אז החלטתי שאני לא אתחבר... אל זה...
אתה לא מתחתן עם מישהו אחד.
כן, לא מתחתן. אני פוליגמי.
כן.
ואז אישרנו שכל דבר שהוא AI, שאנחנו מאשרים יכול להיכנס...
כלומר, החלטתו של הפתרון הייתה כזאת פתוחה, כי אתה אמרת, זה ראשון, יהיו עוד רבים אחרים, אני לא רוצה להיות סגור איתו.
כן. ואז משם התקדמנו. אז בעצם הבינה המלאכותית נכנסה לתוך סלייס, ואז לא ידעתי מה לעשות עם זה כל כך.
אז רגע, תספר רגע על סלייס, ומה זה סלייס, ומה המוצר עושה, ומה החברה עושה, ומשם נמשיך רגע.
אז קודם כל...
כי זו התחנה העכשווית שלך בעצם.
כן, כן. אז עכשיו אני בתוך סלייס, ואני האמת נהנה מאוד מכל רגע, זה ממש מאתגר, ומעניין להיות בתוך העשייה של זה. האמת, ברמה הטכנולוגית, זה רק מרשים הרבה פעמים. מה אתה אומר, זה פסיכי, איפה זה הגיע? כבר עכשיו, תוך זמן מאוד קצר, זה זז באקספוננציאלית, זה גדול.
כן, כן, מהירויות גבוהות.
ומסתבר שההחלטה שקיבלתי אז, נותנת היום הרבה value לי כארגון, כחברה, בגלל שכבר יש בפנים מלא. יש, פתאום אתה יודע, הרי תפקיד של, של, של פיתוח תוכן והדרכה וניהול ידע, זה מקצוע מורכב, והוא לא בנוי רק מאחד, הוא בנוי מ... מכתיבה של טקסטים, הוא בנוי מתמונות, או מניתוח של תמונות, מוידאו, מיצירה של וידאו ומניתוח של וידאו, מהיכולת להכניס משהו ולתמלל אותו, למשל. גם יש כאלה, אם אנחנו עכשיו הולכים למומחי תוכן, ואנחנו מחלצים מידע, אז גם החילוץ של המידע מגיע מכל מיני אספקטים. פעם אחת הוא מדבר כי הוא לא יודע איך להוציא את זה בצורה אחרת, הוא לא יכתוב את כל זה. אז בעצם כל החיבור הזה ביחד, של גם AI מסוגים שונים, גם כתוב, גם וידאו, גם תמונה וגם קול, כל אלה ביחד נמצאים בתוך סלייס, והם נתמכי AI.
ומה הוא עושה? כלומר, המוצר, א', אנחנו, אני חייבת להגיד, אנחנו עושים המון שיתופי פעולה ביחד.
כן.
אני מאוהבת במוצר הזה, אני בגילוי נאות, מה שנקרא. אני... כמות הפעמים שהלסת שלי נשמתה תוך כדי התנסויות במגוון דברים הייתה אינסופית, אחרי אני כוח מבסוטה, אבל תספר שנייה גם מה סלייס עושה. כלומר, כשאתה מגיע לארגון ואתה אומר, אני מביא לכם מוצר ושירות שמאפשר לכם לפתור איזה אתגרים או להביא איזה ערך מוסף.
אז קודם כל, הדבר המרכזי זה לייצר למידה משמעותית שמשפיעה על הביזנס, משולבת עם ניהול ידע. אני חושב שהחיבור הזה של ניהול ידע ולמידה עד לא מזמן, היה שני חלקים שונים.
שני עולמות, כן, שיש להם איזה חפיפה.
ובני דודים כאלה, אבל הם לא, הם לא חיים באותו בית עדיין. הם, הם, הם קרובים, אבל יש מנהל ידע, ויש מנהל למידה, ויש לפעמים גם, עוד אחד, פנימי או חיצוני וכאלה. אבל זה האזור. והניהול ידע נמצא בדרך כלל בפורטלים של ניהול ידע, KMS'ים, והניהול למידה נמצא ב-LMS'ים, וכל מיני כאלה דברים. אבל בסוף הם אותו דבר. איזשהו פריט ידע או משהו מתחיל את דרכו, נולד איפשהו, או נולד ב-R&D, או נולד בשיווק, או נולד
בתמיכה,
whatever, והוא צריך לנדוד ולהפוך ולעשות כל פעם טרנספורמציה של עצמו למשהו. כל פעם הוא עובר עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב. ואז הוא, כל פעם מפתחים אותו מחדש בהתאמה למי שאמורים לדלבר אותו. אבל זה אותו פריט. פשוט אני כאיש מחירות צריך אותו ככה, והאיש השירות צריך אותו ככה, אחרת. אז
מה הבשורה של סלייס מגיעה בנושא הזה?
סלייס מחברת את כל הדומיין הזה ביחד. היא אומרת, יש לך פריט, מאותו רגע, הפריט הזה יכול להפוך...
רגע, והפריט יכול להיות באמת, מבחינתי יכול להיות נוהל, יכול להיות מצגת, יכול להיות תכתובת מייל, יכול להיות הנחיה לביצוע שנתתי למישהו, יכול להיות תרשים.
אז איך זה קורה? בעצם הסלייס בעצם לוקחת את אותו פריט, עוד אפילו לפני שהוא נהיה נוהל, אבל נגיד שכבר יש לו...
זה רואה אינפורמיישן, כלומר זה עוד מידע לא מעובד בעליל, הוא לא צריך להיות מתודולוגי וכתוב בצורה הדרכתית.
ואז סלייס הופכת אותו להיות אחד פריט ידע שאפשר לתחקר אותו, אפילו אם זה וידאו. אם מישהו צילם את איזשהו וידאו של איך עושים משהו, ומישהו אחר רוצה לדעת אחר כך איך זה נעשה, הוא יכול במילים לרשום, ואז יופיע לו החלק הרלוונטי מתוך הוידאו,
כלומר,
למשל.
כלומר, דקה 4.37 שרלוונטי...
כן, ינגן לו את זה.
תן דוגמה, כי עשינו את זה לא מזמן באיזה...
כן.
זה, באיזה מפעל שמתקן מנועים.
נכון.
כאילו, הכי לאוטק שיכול להיות מצד אחד, מצד שני, עבודה עם חשמל ואלקטרוניקה וכולי. שבאמת יש המון תלות במומחה שרץ כל היום, אין לו זמן לאכול, לשתות פיפי, לעשות, כל הזמן רץ
נכון.
מתעסק עם הדבר הזה, ובעצם הרעיון היה לצלם בטלפון, בסמארטפון.
כן, ברגיל.
איך הוא מפרק חלק מסוים של מנוע, תוך כדי זה שהוא מסביר במילים, סליחה, במילים שלו, את מה שהוא עושה, ולא צריך פה עריכה מיוחדת בשונה, ולייצר פריט ידע הדרכתי, כמו שאנחנו מכירים, כאיזשהו טריינינג מסודר. אלא המידע כמו שהוא, בלי עריכה,
נכון.
בלי זה, 8 דקות, 12 דקות, עולים בעצם לסלייס. ואז בעצם מהצד השני, אנשים שנתקלים בבעיה או באתגר, וצריכים לתכם מפרקים את החלק הזה, יכולים לשאול שאלה קונקרטית, ולהגיע לדקה או לשלושים שניות הרלוונטיות שמראות את זה הלכה למעשה.
לגמרי, נכון? וגם יכולים לוודא, אפילו אם עכשיו זה, הרי פריט ידע יכול להיות גם פריט למידה, יכול להיות גם פריט בחינה. זאת אומרת, אני יכול את אותו פריט, שאותו מישהו, מומחה תוכן, צילם את עצמו, מפרק איזושהי בעיה ופותר במנוע, כמו שראינו, אני יכול אחר כך להפוך אותו לבוט בכלל שיודע לשלוף את הסרטונים הרלוונטיים ולענות גם בטקסט לבד מתוך
מה,
זה.
מה הכוונה? מה זה אומר בוט שעושה?
הבוט, יש לנו בעצם בסלייס מספר מרכזים. יש לנו סטודיו שמייצר בוטים על פי הדאטה הפנימי של הארגון בסביבה סגורה. זאת אומרת, הוא יודע לקחת את התוכן הסגור שנמצא בתוך הארגון.
כלומר, החשש שקיימם בארגונים שכשאתה שולח את העובד שלך לעשות איזה פרומט ב-ChatGPT בקלוד או זה, שהוא צריך להוציא את האינפורמציה החוצה, פה בעצם סלייס אומרת לו, אני אכנס פנימה, אני לא גורמת לך להוציא את המידע מחוץ לארגון, אני שומרת על המידע שלך.
זה לקח לנו בערך שנה לפתור.
רק את זה לפתור.
רק את הכפתור, בסוף זה כפתור.
כן, לצאת החוצה או לא לצאת החוצה.
כן, האם אני מרשה לך לצאת או לא, או גם וגם, או רק, whatever. אז כן, רק את הכפתור הזה, שנה, לקח לנו לעשות, ואז בעצם להישען על תוכן קיים, ולהגיד עכשיו, מה אתה רוצה שהתוכן הזה יהיה בשבילך? האם הוא יהיה צ'אט שמלווה אותך, שהוא נותן גם לך כפרסונה להעלות חומרים שלך וגם את הצד הארגוני? האם הוא ידע לענות לפי מי שאתה? זאת אומרת, אם אתה איש מכירות, הוא יענה לך על מנועים.
על אותו תוכן בדיוק. כן. כלומר, מה שאתה אומר, הבעיה שדיברנו עליה לפני, לא יודעת מה, 3 דקות, שאתה אומר, אנשי פיתוח ההדרכה, צריכים לקחת את אותו תוכן ולהתאים אותו 600 פעם לקהלים שונים. פה אתה אומר, אני לא צריך, התוכן הוא אותו תוכן, כלומר, המקצוע, אותו מקצוע, מבחינת הידע.
נכון.
ועכשיו אני יכולה להגיד לבוא, תקשיב, אתה צריך לשאול, לתשאל בעצם את משתמש הקצה, את האנד יוזר, כן? מי הוא ומה הוא ב2-3 שאלות, ואז הבוט יודע בעצם לתרגם את שיטת הליווי, ההדרכה, החניכה, המנטורינג, שהוא נותן על היישום של הידע, בעצם הוא השכבה ההדרכתית. בעצם אני לא צריכה לפתח אינסוף פריטי הדרכה על התוכן.
נכון. וגם אני חושב שאולי זה אחד השינויים הגדולים שאני רואה בכלל, כמו ש... כאילו עם ה-AI. אי אפשר לצאת מה-AI אחורה. אתה צריך לצאת מהצורך ל-AI.
ומה זה מה שאמרת על הסימון שנפל לך? כלומר, ה-AI הוא לא המטרה.
כן. אז אפילו פיתחנו מתודולוגיה חדשה, מודל חדש, כמו שיש את אדי, מודל אדיב, מודל אלפא, ודיקן קרי, ו-5 E's וכולי. פיתחנו מודל חדש, שבעצם לוקח בחשבון שיש AI בסביבה. כי המודלים...
למה? כי לכאורה כשאתה לוקח מודל מיקרו כמו אדי, או מודל מקרו כמו אלפא, וכולי וכולי, יש שם את ניתוח הסביבה העסקית, ויש שם את, יש שם את השאלות, איזה משתנה נוסף נכנס למודל ההדרכתי?
לפחות 2. המודל שלנו, קוראים לו פייס.
פייס,
כאילו הקצב בעצם, הוא לוקח בחשבון 2 פרמטרים לפחות שלא נמצאים בתוך המודלים הקיימים היום. 1, פרסונליזציה בפייס, הפי הוא ראשון, לא סתם. מודל פרסונליזציה היום אפשרי, קודם הוא לא היה אפשרי. זה לא משהו שהיה אפשר לעשות אותו.
הוא היה נשאף אבל, כלומר.
היה, כן, תמיד שאפו אליו, אבל הוא business wise time to market, כן. זה לא היה, לא היה, אי אפשר היה לעשות את זה. זה היה בלתי אפשרי לעשות את זה.
אני חושבת שפה נפל לי, נשמטה לי הלסת פעם ראשונה, כשאני אגיד כאילו, שוב, הרבה צבא בשבועות האחרונים, אבל כן. זה הקונטקסט של חיינו בשנה וחצי, שנתיים האחרונות. כשהייתי במילואים, אחד האתגרים באמת ככה פגשתי, לא אמרנו, אבל ככה נפגשנו בעצם.
נכון.
אחד האתגרים שלנו היה, זה איך בעצם תוך כדי מלחמה, הולכים לציין שנה למלחמת חרבות ברזל. יש הרבה אנשים ויחידות להוקיר והרבה מורשת לספר וסיפורי גבורה. ואנחנו רוצים לייצר מורשת קרב. אממה, הצבא לא ייצר 50 שנה מורשת קרב. הוא שכפל כאלה שקיימות ממלחמת יום כיפור, אבל לא כתב.
כן.
שום מורשת קרב חדשה. ובעצם האתגר שנתקלנו בו היה האתגר שבו איך מצד אחד, אין לנו מטה, מספיק שמן, אגב, כוח אדם שדיברנו קודם, להביא עוד 50 אנשי מילואים, שיכתבו 50 מורשות קרב לגולני, לגבעתי, צנחנים, חטיבת הזה, לתקשוב, להטל, לחימוש, אי אפשר.
בדיוק.
עכשיו, כל אחד לחם ועשה דברים בגזרות אחרות, סיפורי הגבורה הם אחרים, הערכים שרוצים להדגיש הם אחרים, הצורך שבו אתה משתמש למורשת קרב אגב הדרכה, כלומר איזה הישג נדרש שאתה רוצה להשיג, ביחידה מסוימת תהיה חיזוק רוח הגייסות, כן? במקום אחר, היבטים של נורמות התנהגות וערכים, ובהקשרים אחרים, באמת איזושהי קשירות כזאת או אחרת, או חוסן של מסגרת. ונתקלנו בבעיה אמיתית, כולם היו צריכים לייצר, להשתמש בסיפורי הגבורה האלה במסגרת החינוך הצבאי, אבל אין כוח אדם שיעשה את זה. מצד אחד יש דירקטיבה ומדיניות של חיל החינוך לאיך הסטנדרט של ההדרכה שנקראת מורשת קרב, ומצד שני שונות אדירה בקצה וצרכים, כלומר הפרסונליזציה הזאת, שהיא לא במקרה אתה מדבר על אדם בודד אפילו, אנחנו אפילו רק ברמת היחידה להביא, ואז נפגשנו סביב הסיפור הזה של סלייס, באמת בלטעון לה מצד אחד תוכן ארגוני, צבאי, פנימי, שלא יוצא החוצה, מצד שני, ובנוסף, מה שנקרא, לא מצד שני, להגדיר דירקטיבה לאיך נראה סטנדרט של מורשת קרב, לא משנה באיזה יחידה מחוללים אותה. ומהצד השלישי, כן, מהצד של הלקוח, שכל מה שקצינת חינוך בקצה מייצרת, הוא custom made באמת, 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 להדגישים של המפקד ולצרכים של היחידה ולמה שהיא רוצה, על תוכן מימן, ותצורה שמתאימה ושפה, ועדיין עם דירקטיבה ומדיניות כלל ארגונית.
בדיוק, זה בדיוק העניין. חלק מהיופי, אני חושב, או חלק מהייחוד של מה שאפשר לעשות היום בפרסונליזציה, הוא סופר משמעותי. אני חושב שהוא צריך להיות אחד הסמנים הימניים של איך מיישמים את זה. זה לא דורש, אגב, זה לא דורש פחות מאיש המקצוע, ממפתח ההדרכה. כן. הוא צריך לעבוד עכשיו בלבלים של חשיבה גבוהים יותר.
כלומר, המודל לצורך העניין, מחייב אותו לחשוב על ההיבטים של פרסונליזציה, עם, עם שאלות שהן חלק מהפיתוח ההדרכתי שלו.
נכון.
כדי גם אם זה בוט כזה שיודע להתאים, מישהו צריך לאפיין אותו.
נכון.
ולאפיין אותו כאיש הדרכה, כי אתה רוצה בסוף לעשות טריינינג.
נכון.
או לרנינג.
נכון. אני חושב שכדי לייצר משהו טוב או איכותי מ-AI, אתה צריך להיות בלבל של איש מקצוע גבוה. זאת אומרת, אתה צריך לדעת מה אתה מוציא, מה אתה רוצה להוציא, אילו מטרות אתה הולך לענות עליהם, ואיך. ולמשל, אפילו לומדות רגילות, בוא נגיד לומדה בעבר, היה לומדה, היה לה X מאוד 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 מסוים של תרחישים פנימי, ו-that's it.
היא סגורה.
כן, היא סגורה. היום לומדה שמיוצרת בסלייס, היא משלבת בתוך הפרוסס של הלמידה, בתוך הרצף של הלמידה, פרסונליזציה אישית ומענה אישי לדברים.
רגע, להבין, אני יודע שאני מבינה. כלומר, לצורך הניצרתי עכשיו איזושהי לומדה, אני אקח לא משנה מה, הטרדה מינית, נכון? כן. כולם משלמים החוצה, קונים אותה,
נכון.
שהיא רגולטיבית איזה. נוצרה כזאת לצורך העניין, לומדה בסלייס, שמוססת על knowledge base, שהוא יכול להיות חיצוני אגב רגולטורי ופנימי עם המדיניות של החברה. ועכשיו אתה אומר, בעצם אני משגרת את זה ללומדים.
נכון.
ובתוך זה יש פלואו שהוא גנרי לכולם, נכון?
כן.
לומדים הטרדה מינית, אבל אתה אומר יש מרכיב AI, שתכף
כן.
תסביר אותו, שבעצם מאפשר לי כלומדת, לעומת מי שיושב כתף לידי, ללמוד את אותה לומדה בצורה אחרת.
נכון.
איך זה בא לידי ביטוי? מה זה אומר?
אוקיי, אז בואו נתחיל אחד. נגיד שאתה איש מכירות בחברת הייטק, שטס הרבה לחול. אז הנושא של מניעת הטרדה מינית, אם אתה טס, הרבה פעמים טסים בזוגות, בשלשות,
כן.
בקבוצות, אז האזורים שבהם אתה עשוי להתקל, או את עשויה להתקל, בנושא הזה של, או להידרש, לנושא של מניעת הטרדה מינית, להבין את הסוגיות, הוא שונה מאשר כזה שלא טס בכלל, כי טסים, אז יש מלון, ויש...
נוצאים למסעדה, וזה קצת פחות איזה, יותר לוס, כן.
כן, אז המערכת שואלת אותך מי אתה, מאיפה אתה, מאיזה חברה אתה גם, היא שואלת, ברגע שהיא שואלת אותך מי החברה שאתה עובד בה, איזו חברה אתה עובד, אתה אומר, אני עובד בחברה מסוים, בגוגל, אני עובד, והיא שואלת אותך מה התפקיד שלך. אותה לומדה, שואלת עדיין מה התפקיד שלך, מה אתה עושה, ונותנת לך תרחישים, מהעולם שלך, אוטומטי.
זה אומר, כלומר, האינטראקציה שלי קודם כל, יש לי טריינר שהוא דיגיטלי, כלומר, ניגשתי עכשיו, עשיתי דאבל קליק ב-LMS, לצורך העניין, נניח, על הלומדה של סלייס, ונכנסתי לסלייס, עשיתי דאבל קליק, נכנסתי ללומדה, וקודם כל יש אינטראקציה שיוזמת המערכת, ושואלת אותי מי אני, עם שאלות מראש שאמורות לעזור למערכת, בעצם להתאים לי את התרחישים. עכשיו, התוכן שיועבר, הרגולציה, יותר רגולציה, וכל שהסיפורים, המקרים,
בדיוק.
הדילמות יהיו מותאמות לחברה ולאופי של התפקיד שבו אני
נכון.
עובד.
וגם גם היכולת לשאול, היכולת לתרגל, היא אינסופית. אני יכול לתרגל היום סוגיות הרבה 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 יותר מורכבות, שאי אפשר לתרגל אותן בשאלות חד ברירה, רד ברירה, התאמה, משחק
למה?
וכו'. כי בעצם המערכת שואלת וממשיכה לשאול, אני יכול להגדיר לה אפילו כמה אינטראקציות בתהליך של השאלה יש לי מול האדם.
זה גדול, כי הסיפור פה בשונה, כדי שאנשים יבינו, כאילו נניח שאני מזמינה בעלות מהמשלוח בוולט, בסדר? אז בסוף יש לי איזה בוט שמדבר איתי.
כן.
אבל הוא בעצם בוט של תרחישים סגורים. כלומר, יש שם איזשהו עץ מאחורה.
נכון.
של אם ענה ככה, אז בעיה במשלוח, כן. האם לא יגיעו כל הפריטים? כן, לא. האם זה עץ סגור?
כן.
אתה מתאר בוט שהוא בוט אינטליגנטי,
כן,
הוא בינה מלאכותית באמת יוצרת, כלומר היא גמישה, היא מבינה את הקונטנט, היא מבינה את הקונספט של הדבר, של השיחה עצמה, ואת ההקשר לצורך העניין, ודרך זה היא מקיימת שיחה בעצם שהיא לא מתוסרטת מראש.
נכון, היא לא מתוסרטת מראש בכלל, היא מבינה ולומדת להבין את הפרסונה, לומדת, יודעת את התוכן.
לומדת תוך כדי אינטראקציה.
כן, כן, ומכירה את התוכן הרלוונטי מראש, את התוכן, את החוק, את הסוגיות, את השטח האפור למשל היא מכירה גם, היא יודעת גם לדווח סקור, מיודעת לדווח ציונים
למערכות LMS.
LMS סטנדרטיות. בנוסף לכל זה, הגענו למסקנה שבעצם חלק מלמידה היא מידע. זאת אומרת, יש לי שאלות שלא כתובות הארדקור בתוכו, אבל אני רוצה לשאול שאלות על החוק. כל מיני שאלות.
שלוף לי.
כן, אז אני רוצה לשאול, אז יש לי גם מעבר לזה בוט שמלווה את הלמידה, שיודע לענות לך
שחר, יש לי שאלה על זה. אני שנייה מעלה את החששות בטח שאנשים
כן.
שמקשיבים כאילו זה. אנחנו מכירים שאחת הביקורות או המקומות שאנחנו צריכים לשים אליהם לב בבינה מלאכותית, זה סיפור
כן.
של אילוזינציות והזיות.
כן.
שום חרטט אותנו.
כן.
איך אני יודעת שמשאלתי שאלה, עובד בקצה. אתה אומר, אני בסוף התקנתי מערכות,
כן.
מצוותים שתקינו מערכות
כן.
מדיה לרכב.
כן.
אני מתקין, אני שואל שאלה, האם מותר לי לשים את צ'יפ מעקב אחרי
כן.
הלקוח, ואני רוצה תשובה מהימנה שהצ'אט מביא. איך אתם מונעים את זה שיהיו הזיות? כלומר, שהוא לא ממציא משהו שהוא לא קיים או לא יודע כדי להיות נחמד?
שאלה מצוינת. קודם כל, אנחנו נשענים על תוכן קיים. אנחנו אומרים, זה התוכן שעליו המערכת פועלת, וזהו.
ואם אין?
ואם אין תוכן, אפשר כמובן גם להחליט על איזה מקורות הוא יכול להסתמך. אנחנו ממש יכולים להגדיר לו, אלה המקורות.
כמיימנים בעינינו.
כן, כמיימנים. הנושא הזה של מיימנות היום הוא אחד הדברים המורכבים שבכלל אנשים מתמודדים איתם היום, כי זה, אתה לא יודע להגיד אם זה כן נכון, לא נכון, הוא בכל מקרה מנסה לשכנע אותך. ולכן הבדיקות הן גם הבדיקות יותר עמוקות מאשר לומדה רגילה, או בכלל מרכזי מידע. הרבה פעמים זה לוקח יותר זמן החלק הזה, אבל ברגע שזהו, שזה סגור ונשען רק על התוכן או הפנימי או החיצוני המאושר, אנחנו יכולים להתקדם הלאה ובעצם להיות בטוחים שהמידע וגם הדרך שבה...
אבל איך המשתמש יודע? כלומר, אתה אומר, אני בארכיטקטורה מאחורה יכול להגיד למערכת, שמי, יש שלושה מקורות מידע, חלקם פנים ארגוניים, חלקם חוץ ארגוניים, אבל אלה מקורות שמהם את מספקת את המענה לקצה שלנו לצורך העניין. אבל, ואתה נניח סמוך ובטוח, אבל עברו שנתיים ואנשים משתמשים במערכת, ואני כמנהלת רוצה לדעת, אני לקראת פיתורים, אני רוצה לעשות שימוע.
כן.
רוצה לדעת שמה שקיבלתי הוא באמת מימן. איך אתה מייצר ודאות כזאת אצל משתמש הקצה?
אחד, אנחנו נותנים רפרנס בתוך המענה.
מה זה אומר?
במידה ויש מנהלים שנשענים על זה, אז המערכת אומרת, זאת התשובה, ומפה לקחתי אותה.
כלומר, מנועל 4385,
כן,
או מתוך הוראת החוק זה סעיף 4, או מתוך הנחיית נכון. המנכ״ל מבלה בלה בלה, או ממערכת מהלומדה הזאת, ואז,
נכון.
כלומר, הוא יביא את המקור
כן.
של המידע
הוא
עצמו.
הוא יגיד, מפה לקחתי את זה, וזה גם ה-reasoning שהפעלתי. הפעלתי mm-hmm. את החשיבה שלי לפי מה שנתת לי. אנחנו גם, בעצם כשאנחנו בונים, מה זה דורש? למשל, אנשי הדרכה צריכים להשתנות, הם לא יכולים להשתנות אותו דבר.
באיזה אופן?
הם צריכים לדעת איך לשאול, איך לגדר, איך ממש איך לפתח אחרת.
מה, זו שאלה נורא מעניינת כאילו בהקשר הזה, כי הסיפור הזה של השתנות של אנשי הדרכה היא אירוע מז'ורי, כלומר,
נכון.
אנחנו חזרנו מהכנס, כמו שאמרתי, ממש לפני יומיים, ואחת השאלות, כתבתי ככה ריוויו כזה, סיכום לפייסבוק, ואחת הקולגות העלתה שאלה, מה לי אותה, תקשיבי, כל מה שאת אומרת זה אחלה וזה, האם מישהו דיבר על ההשתנות של אנשי הלמידה? ואמרתי לה, לא, וואלה, כנס שלם לא. יומיים, כנס גדול, איזה, אף אחד לא עצר בכלל לדבר על המיומנויות ועל ההשתנות של מחלקות הלמידה, ועל האופן שבו אנשי למידה צריכים לעבוד, ואנשי ניהול הידע צריכים לעבוד. יש המון חששות סביב זה שזה יגנוב את המקצוע, כן, שאנשים יישארו מחוסרי עבודה, מקבצי נדבות, ואתה אומר לא.
לא.
אז באיזה אופן לדעתך אנשי למידה ואנשי ניהול ידע צריכים to upgrade themselves, מה שנקרא, כאילו להיות אחרים?
אחד, ההכנות שלהם צריכות להיות שונות לגמרי. הם צריכים לעבוד הפוך לגמרי ממה שהם עובדים היום, זה הפוך. היום אתה צריך בעצם, לפני שאתה נפגש עם מומחי תוכן, אתה צריך להכין את העוזר שלך. את מי העוזר שהוא, ואיך הוא, איך הוא, איך הוא אמור להיות. אז גם היום שאני רואה שאנשים כותבים מה שנקרא פרומפטים או הסברים לבוט, הם לא יודעים להגדיר את הסט, הסקילס של העוזר שצריך להיות להם. הם לא מגדירים אותו טוב. הם מגדירים אותו למשל מומחה לעגבניות, אבל לא מומחה להדרכת עגבניות.
כן.
אז הוא לא יודע. הוא לא יודע מה מבקשים ממנו. אם הוא צריך להישען על אלמנטים מסוימים, גם פסיכולוגים.
סגנון השיח
כן,
אפילו.
כן, למשל, בחלק, למשל, אם אנחנו מדברים על, 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 למשל, על, על נושא של מורשת קרב, אז הוא צריך להיות גם כזה שמבין איך מדברים, הוא מבין מה מותר, מה אסור, הוא אמור
כן,
להבין.
כן, כי יש אתיקה צבאית בהקשר
אתיקה,
הזה.
אתיקה, בדיוק.
אני רוצה למשל סתם, בהקשרים האלה באמת שהתחלנו לדבר והתחלת לשאול אותי שאלות על, על הדבר הזה, אני הייתי פה על הכוח במקרה הזה, כן? אז דיברנו באמת על הסיפור של מי הוא.
כן.
האם הוא מצביא גדול? האם הוא פילוסוף? האם הוא היסטוריון?
נכון.
מאיזה מקורות הוא צריך לנוק? עד כמה הוא צריך להכיר את מקורות העם היהודי? או את מורשת ישראל?
נכון, או מהתנך?
כן, מאיפה הוא צריך... תהליך מאוד מאוד מעניין. אני חושבת שאנחנו כאילו צריכים אולי שחר להשקיע איזה פרק ספציפי, כאילו בנוסף,
על
באמת על, על ההשלכות של הבינה המלאכותית על אנשי הלמידה ואנשי ניהול הידע.
לגמרי.
ולהעמיק באירוז, אני מסכימה ואני חווה את זה בעצמי בשנה האחרונה, שזה, יש מקומות שבהם להפך זה מחדד מאוד את ה... מקצוענות של מישהו באמת מקצוען בתחום הזה ויכול להביא תוצאות מעולות למישהו נמצא ליד ויודע להפעיל ספקי.
כן.
ספקים מקצוענים מעולים וקצת פחות בעצמו, לבין האמת מקומות שבהם צריך שנייה להשתנות בדפוס החשיבה ודפוס העבודה בעולמות הלמידה וניהול הידע. אנחנו לקראת סיום, אבל אנחנו נקליט פרק יהודי על הסיפור הזה, כי זה סופר מרתק. תגיד איזה מילה לדעתך על, על מה המצב של אימוץ של בינה מלאכותית, כאילו באמת בתחומי הלמידה וניהול הידע בתוך ארגונים בישראל. כי התחושה היא שהמון המון רוצים והמון המון מדברים, אבל ארגונים קשה לקלוט את, את האירוע הזה באמת ולהטמיע אותו בתוך הארגון.
כן, אני חושב שרצון יש לכולם, פחד גם בהתאם. זאת אומרת, זה לא... זאת אומרת, כולם מדברים על זה, וזה אדופשן כמו שבעבר, כמו סיילספורס בזמנו, שהייתה CRM אונליין, זה היה כאילו unheard of כזה. כן. אף אחד לא חשב
מודל
שאפשר...
מודל סאסי ראשון כזה,
כן,
למערכת ליבה ארגונית.
איך אפשר בכלל
ארגונית,
שכן, כן. שמשהו כזה חשוב, שהוא הליבה וזה...
יישב בענן.
יישב בענן. זה היה לא, 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 לא הגיוני, וזה לקח לזה כמה שנים. אני חושב שאנחנו פה רצים יותר מהר, אבל עדיין החשש קיים... גם מזכויות יוצרים, גם מזליגה של מידע, גם אלוסינציות, וגם מהפחד שהוא בחלקו מבוסס ובחלקו פחות, שזה באמת יחליף אנשים באופן מלא.
או לפחות משימות מז'וריות.
מחלקות אפילו של בעלי תפקידים וכל מיני דברים כאלה. אני לא יודע לנבא את זה באמת, כמה זה יחליף או לא, זה נמצא עדיין בתוך ההייפ עצמו. אז קשה לי להגיד, כן, זה יחליף בטוח או לא. לא יודע.
כן, אנחנו בתוך האירוע עצמו.
כן.
תגיד שחר, ולדעתך, ארגון שרוצה להכניס כלי כזה כמו סלייס, או כל בינה מלאכותית יוצרת אחרת, איזה preparation הוא צריך לעשות? כלומר, איך הוא צריך להיערך לאירוע כזה כדי שהוא יסתיים בהצלחה, ולא באמת, אמרתי לכם שזה מה שיקרה.
אחד, הוא צריך לדעת מה הוא רוצה להשיג. שתיים, הוא צריך סבלנות ולהבין מה הוא צריך גם לשנות בתוך עצמו. זה שזה עושה את זה, זה לא אומר שהבן אדם ידע להפעיל את זה בצורה מלאה, אם, הוא לא, אם הוא לא שם. עדיין יש ג'סטיפיקציה, בעצם הצדקה של אופן העבודה הישן, וכי חלק מזה כאילו מסוים להגיד...
אנשים שנחזים בתפיסות
כן,
איזה.
הנה, אני עושה את זה בפאורפוינט, הנה אני עושה, אבל כי הלבל של החשיבה שזה מצריך ממך מעל, לפעמים הוא קצת מאיים על האנשים,
כן.
ולכן זה ככה, אז הוא צריך ממש לבוא מוכן לדבר הזה.
ממש פה עבודה רגשית.
יש פה עבודה
לא,
רגשית.
לא, לא, לא מעטה, אגב תרבות ארגונית,
נכון,
ואגב כאילו יש... תמיכה וליווי, ולהבין
נכון,
את החששות
נכון.
וכולי. מעניין, כן. כלומר, קחת בחשבון כשאתם קונים טכנולוגיה, תקנו אותה עם סק של,
כן.
של ביטחון עם, עצמי, בדיוק, תמיכה עם, רגשית.
כן, בדיוק, עם קצת...
רוך. קצת רוך
כן.
בתוך הטכנולוגיה. יודע, אוקיי,
עוברים, עוברים תהליך, צריך לעבור תהליך בשביל זה. לפעמים אני נכנס ולי זה כאילו ברור, אני כותב וזה עושה את זה. אבל שהוא כותב, זה לא עושה לו את זה. אז מי השם כביכול?
כן. לא, בכלל הסיפור של, של אחריות ושל accountability בתחום של, כן, responsible AI, מה שנקרא אירוע גם, צריך אולי איזה פרק בפני עצמו עם איזה רגולטור או איזה משפטן בתחום הזה.
לגמרי.
אני אולי אשים אחד, יד, אחד כזה ונביא אותו לפה. תגיד, אנחנו, אחד אם יש שאלה שציפית שאני אשאל, או נושא שציפית שנדבר עליהם ולא נגענו בו, ואתה אומר, אי אפשר שפרק הזה ייסגר בלי להגיד משהו שאני פספסתי, אז אני אשמח. תמיד נוכל להקליט פרק נוסף, כמובן.
אני חושב שהיית 10.
זה כיף לקבל משוב תוך כדי, תחתכו את זה אחר כך. ותגיד, שאלה שאנחנו תמיד מסיימים איתה, עם כל מי שמגיע פה להתארח, אם לא היית איש למידה, ואיש של מתודולוגיות וכולי, באיזה מקצוע כנראה היינו מוצאים אותך?
הייתי חי בג'ונגל, או באפריקה, חוקר חיות בר.
חוקר חיות בר.
זה מה שהייתי עושה.
יאללה, נשמע מעולה, כבר גן היינו, אז סגרנו את
היינו,
אפריקה
נכון,
בסיבובית.
נכון, אפריקה, כן, היינו.
נשמע מהמם. יאללה, שחר, תודה רבה,
היה
רבה,
כיף.
רבה, היה כיף גדול.
חבל על הזמן.
צ'או.
ביי.